בעזרת השם, היום נראה התחלה של תורה בליקוטי מוהר"ן. התורה נקראת תיקון אמונה, ורבי נחמן אומר פה בתחילת התורה איזשהו יסוד שצריך קצת להתבונן בו. הוא מתחיל את התורה ואומר, העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש עצמו. וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. כי יש סובלי חולאים שיש להם מכות מופלאות, והם סובלים את החולאים רק בשביל נפילת האמונה. בתחילת התורה הזאת, רבי נחמן אומר את אחד היסודות הגדולים שעליהם הוא בא לעורר ולחזק אותנו, וזה עניין האמונה. והוא אומר שהעיקר זה האמונה. למעשה העיקר של כולנו, כך אומר רבי נחמן, זה לחפש את עצמנו, כך אומר, איך אנחנו מחזקים ומתחזקים ועולים בעניין האמונה. עכשיו, זה צריך להבין. צריך להבין, כשהוא אומר שצריך לחזק את עצמנו בעניין האמונה, צריך להבין למה הכוונה. כי בדרך כלל, אדם שקרוב לתורה, בדרך כלל זה לא נושא שכל כך מעסיק אותנו. אנחנו מאמינים. וכל יהודי הוא בבחינת מאמין, כמו שיש שיר שאומר, אנחנו מאמינים בני מאמינים, זה מורשה לנו מאבותינו, האמונה. אז לכאורה, מה העניין הזה לעשות כזה עניין גדול שרבי נחמן אומר, העיקר הוא האמונה. ובמקום אחר אומר, בעיקר מה שבאתי לעולם זה לגלות את האמונה. אז זה קצת צריך להבין מה כוונתו ולמה הוא עושה מזה עניין מאוד גדול. כי בדרך כלל אדם ששומר שבת, אדם שמניח תפילין, מה הסיבה? למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בגלל שהוא מאמין. אז אנחנו מאמינים, אז זהו, אז עכשיו נתקדם הלאה בחיים, נחפש דרכים להתעלות, אבל מה זה, למה הוא מדגיש, הוא אומר שהעיקר זה האמונה. אז כדי להבין את עומק דבריו, נגיד קצת הקדמה קצרה, קצת הזכרנו את זה בעבר, אבל זה תמיד צריך לחזק את זה, וכשאנחנו מתבוננים בתכלית בריאת העולם, כמו שהיו צדיקים מאוד גדולים, חז"ל, ולאחר מכן גם מקובלים גדולים, ששאלו את השאלה שזה מופע בתחילת הספר עץ חיים, הספר הגדול של רבנו הארי, שהוא מתחיל את הספר ושואל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה הסיבה שהוא ברא את העולם? יש כמה תשובות לדבר, שהן כולן תשובות אמיתיות, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אנחנו נגיד עכשיו רק תשובה אחת. העולם זה מלשון נעלם, מהעלמה. כל מציאות העולם היא מעלימה ומסתירה משהו. יש פה משהו נסתר ומשהו נעלם. אומר רבי נחמן, מה זה הדבר הנסתר והנעלם? הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא הנסתר והנעלם. כשאנחנו באים לתוך העולם, אנחנו גדלים בתוך העולם, מתחנכים ומתרגלים לעולם, אז אנחנו לומדים ומכירים פה הרבה דברים, אבל את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מכירים. אף אחד מאיתנו לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אף מהדורת חדשות לא מתחילה בחדשות ומודיעה שהקדוש ברוך הוא עושה כך וכך, הוא גם לא משתתף בבחירות. לכאורה, אנחנו לא רואים שום קשר לקדוש ברוך הוא עם המציאות של החיים שלנו. וזה נקרא בריאת העולם. עולם זה מלשון העלמה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל המציאות הזאת בבחינה נעלמת. ובאמת, מהי האמת? האמת שבאמת הקדוש ברוך הוא עושה פה את הכל. הוא מנהיג את הכל, הוא מחיה את הכל ומקיים את הכל. ואנחנו לא רואים את זה, לא חווים את זה ולא מקושרים עם זה. אומר רבי נחמן, העבודה שלנו כל ימי חיינו זה לגלות, להסיר את המסכים שקיימים בחיים שלנו, במציאות שלנו, ולגלות את הקדוש ברוך הוא, איך באמת הוא המנהיג את העולם שלנו. ואין שום מציאות וכוח מבלעדי השם. זה בכלליות אחת הסיבות, זה לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות לבריאת העולם זה שאנחנו נבוא לפה למציאות של הסתרה, למציאות של מקום נעלם, ונחפש מפה, מתוך המקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נחפש איך אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא? ועל זה כתוב, אל מסתתר בכל יום. שהקדוש ברוך הוא כל יום מסתתר באיזושהי הסתרה חדשה מאיתנו, ואנחנו צריכים לחפש אותו. ברגע שאנחנו מאמינים שבאמת הקדוש ברוך הוא קיים, והוא מנהיג את העולם, והוא הבעל הבית האמיתי של העולם, זה אומר שכבר יש לנו אמונה. זה טוב אצל אנחנו, הנה אנחנו כבר פה במקום של אמונה. אבל, אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. יש אין ספור מדרגות באמונה. אדם יכול להתעלות אין סוף מדרגות בבחינה של האמונה. ופה מתעוררת השאלה, מה יש עוד לעלות באמונה? לאן אנחנו עוד יכולים לעלות ולהתעלות באמונה? אם אנחנו מקבלים, הקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא הבעל הבית של העולם, הוא מנהיג את העולם. מה יש לנו עוד להתעלות פה? אז כדי להבין את זה, נגיד, יסוד גדול מאוד. בכלליות יש שתי מצבים שהם שתי מדרגות באמונה. במדרגה אחת זה שאנחנו יודעים, מבינים, קיבלנו, הוכיחו לנו, היום יש הוכחות בסמינרים, בערכים, בעוד מקומות, בספרים, אפשר להתבונן ולראות שבאמת הקדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם. אפשר להוכיח את זה. ואז אנחנו מקבלים את זה, ואנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, זה נקרא אמונה שכלית. זה עדיין בגדר של מדרגה אחת של אמונה. נכון, בסדר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא חי וקיים ומנהיג את העולם. אבל איפה חסר לנו אמונה בבחינה הזאת, שזה קיים, מה חסר לנו? חסר לנו מצב שנקרא אמונה שבלב. אמונה שבלב זה שאנחנו זוכים להרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. וזה התכלית של כל בריאת העולם. שנזכה להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. וצריך לדעת שאף על פי שאם עדיין לא הרגשנו את זה, אז אנחנו לא יודעים אפילו מה זה. זה מין מציאות של הרגשה, מציאות פנימית שאנחנו אפילו לא יודעים. שאנחנו אפילו לא יודעים מהי המציאות הזאת. כתוב בספרים, מה זה אמונה בלב, מה אדם מרגיש בלב, אז ההרגשות, יש הרבה הרגשות, אבל מתחלקים לשני הרגשות עיקריות, וזה אהבה ויראה. אהבת השם ויראת השם. אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מרגישים אהבה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא, ובד בבד גם יראה מהקדוש ברוך הוא. זה שתי הרגשות עיקריות. שולחות ביחד, אהבה ויראה. ומכיוון שזה קיים, ואנחנו יכולים להגיע למצב הזה, לכן התורה מצווה אותנו. אנחנו אומרים את זה מיד אחרי קריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אבל אנחנו רואים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. פירוש הדבר, שגם אם עדיין אנחנו לא מכירים את זה, עדיין לא הרגשנו את זה, או אם הרגשנו את זה, זה נעלם מאיתנו, אבל מזה שהתורה מצווה אותנו, אז אנחנו מזה לומדים שזה מציאות שיכולה להיות. מציאות שאנחנו יכולים להשיג אותה ויכולים להגיע אליה. וזה נקרא תיקון העולם. תיקון העולם זה, אומר רבי נחמן, זה להעלות את האהבות שיש לנו בעולם הזה, ואת הפחדים ואת היראות שיש לנו בעולם הזה, לשורש העליון שלהם. ומה זה השורש העליון שלהם? אהבת השם, ויראת השם. ופה רק נוסיף עוד דבר אחד, שכמובן זה לא נגמר באהבת השם ויראת השם, מכיוון שמיד מתוך אהבת השם ויראת השם מיד משתלשל עוד אהבה שהיא חלק, למעשה חלק מהאהבה השלמה, וזה נקרא אהבת ישראל. מכיוון שאנחנו מצווים לאהוב כל אדם, לאהוב כל אדם יהודי. אחר כך לגבי שאר העמים זה עוד שאלה, אבל בוודאי ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, יש קשר גדול מאוד בין אהבת השם לאהבת כל יהודי, לאהבת ישראל. להמשיך לגלות את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בלב, זה עבודת חיים. כל ימי חיינו אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. ומדוע? מכיוון שלכל אחד מאיתנו יש יצרה מאוד גדול שמונע מאיתנו להרגיש את הקשר הפנימי עם הקדוש ברוך הוא. וזה העולם הזה. כל ענייני העולם הזה, הכל זה מפתים אותנו ומסיתים אותנו לאהוב אותם, וגם ברגע שאנחנו אוהבים את העולם הזה, צריך לדעת כלל גדול, ברגע שאנחנו אוהבים את העולם הזה, אנחנו גם מפחדים מהעולם הזה. זה תלוי זה בזה. ברגע שאנחנו זוכים לאהבת השם וליראת השם, ממילא אנחנו גם מתקנים את הפחדים שלנו מהעולם הזה, ואנחנו מפסיקים לפחד מהעולם הזה. יש, כדי, נגיד דוגמה, כדי להבין את זה קצת לעומק, עד כמה קשה באמת להשיג את זה ולעבוד על המדרגה הזאת. ניקח אדם, נגיד אדם שעד רבה הוא מתחזק, בירת שמיים, והוא עולה מעלה, הוא לומד תורה, והוא מתחזק בקיום המצוות, ועוד ועוד דברים, ואז הוא אומר, תראה, לי יש אמונה, יש לי אמונה שלמה. בסדר, יש לך אמונה שלמה. אני מקבל את זה שיש לך אמונה שלמה. אבל עכשיו בוא נבדוק, נעשה ניסיון, ובוא נבדוק עד כמה האמונה הזאת באמת מהירה לך בתוך הלב. בוא נבדוק את זה, בוא נעשה ניסיון, נבדוק את זה. ונעשה ניסיון שהוא רק במחשבה. בעזרת השם זה יהיה רק במחשבה. וניקח שני מצבים. מצב אחד זה שבדרך כלל אדם מרגיש יראת שמיים. מתי זה קורה בדרך כלל? נניח בראש השנה, בשחרית, ואז אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא דן את העולם, אולי בתפילת נעילה של יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא עכשיו חותם את כל מה שיהיה עלינו כל השנה, ובדרך כלל הזמן הזה, הקדושה של ראש השנה או של יום הכיפורים, מעוררת בתוך הלב שלנו להרגיש קצת יראת שמיים. אנחנו מרגישים יראת שמיים. זה מצב אחד. אז כל אחד מאיתנו יכול לבדוק את עצמו כמה יראת שמיים היה לו בזמנים האלה, בראש השנה או ביום הכיפורים. זה מצב אחד. מצב ב', זה לא חג ולא שבת, זה דווקא יום חול, וזה 2 בלילה, וסמטה חשוכה, והסמטה הזאת בנויה שיש משני הצדדים קירות שעשויים משיש חלק, שאי אפשר לטפס עליהם, בגובה 50 מטר, ואנחנו נמצאים באמצע הסמטה הזאת, ופתאום מאחד החצרות יוצאים שתי רוד ועליירים בגובה של מטר, ורצים לקראתנו בנביחות. בעזרת השם זה רק יהיה במחשבה, לא יותר מזה הניסיון הזה. מה נרגיש באותו רגע? שנראה שתי דוברמנים, או שתי איזה כלבים, לא סימפטיים, רצים לקראתנו באמצע הלילה, ואנחנו לבד, והם נופחים. מה נרגיש באותו רגע? באותו רגע נרגיש כזה פחד, שספק אם נוכל להגיד קריאת שמה, ספק אם נוכל להתפלל, את השם תציל אותי, כי יכול להיות שמרוב פחד נשכח מכל העולם כולו באותו רגע. אם כך, מתעוררת פה שאלה. ממי אנחנו מפחדים יותר? מהקדוש ברוך הוא או מהכלבים? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. ועכשיו מתעוררת השאלה. האם יכול להיות מצב, שאנחנו נעלה את הפחדים שלנו מענייני העולם הזה, ובאמת נגיע ליראת השם, ויראת השם שתהיה לנו תבטל את המציאות של פחדי העולם הזה? האם יש כזה מצב בכלל? האם יכול להיות כזה דבר?
יש מצב.
וזה התכלית.
אבל זה מצב שהיה אצל השייח הקדוש, אצל האר"י הקדוש.
ואז, נכון, ו? אז מה זה אומר לנו? השאלה אנחנו שואלים, אתה צודק, לאר"י הקדוש היה את זה, לשייח הקדוש היה את זה, לרבי שמעון בן חלפתא הגמרא מספרת גם היה את זה. השאלה שלנו, האם אנחנו יכולים להגיע לזה? זו השאלה. כי אחרי הכל, זה באמת דבר מאוד טוב, וגם מעניין, וגם משמח לשמוע ולקרוא סיפורי צדיקים, זה דבר חיובי, אבל אנחנו לא רוצים להסתפק בלקרוא סיפורי צדיקים. אנחנו רוצים בעצמנו להיות צדיקים. גם אנחנו רוצים להגיע למדרגה שנרגיש אהבת השם ויראת השם כמו הצדיקים. וזה אחד הדברים הגדולים שרבי נחמן מברסלב בא לגלות לנו. רבי נחמן מברסלב בא לגלות לנו, הוא אומר את זה בליקוטי מוהר"ן, שלקרוא סיפורי צדיקים זה דבר גדול, זה דבר מאוד חיובי. אבל רבי נחמן מברסלב גם מלמד אותנו, אל תסתפקו בזה שאתם קוראים סיפורי צדיקים. תחפשו את הדרך להיות כמו הצדיקים עצמם. וזה אפשרי. זה מה שרבי נחמן בא לחדש לנו ולהגיד לנו. זה אפשרי. לא רק הצדיקים יכולים להיות צדיקים, גם אנחנו, כל יהודי יכול להיות צדיק. וזה מה שאומר פה, שכל אחד יכול, כל אחד צריך לחפש איך הוא מתחזק בדרך האמונה. ואם יש לנו עצות, אם יש לנו את העצות הנכונות שיכוונו אותנו, אז זה צריך לדעת. אחד הדברים, אם שואלים מה בעצם רבי נחמן מברסלב בא להגיד לעולם, אז הוא בא להגיד כמה דברים חדשים. הוא היה אדם מקורי, עם הרבה רעיונות חדשים. אחד הדברים היסודיים ביותר שרבי נחמן מברסלב בא ללמד אותנו, שכל יהודי יכול לזכות לזה. ואדרבה, והיצר הרע שבתוכנו, הוא בא לשכנע אותנו ולתת לנו את ההרגשה שאנחנו לא יכולים ולא מסוגלים. המציאות של העולם הזה הרבה פעמים מראה לנו, בסדר, אתה יודע מה, אנחנו נעבור בשלום איכשהו את העולם הזה. אבל באמת נזכות למדרגה כזאת, שאנחנו נראה שני כלבים ולא נפחד מהם, זה נראה לכולנו, זה נראה דמיוני שנגיע למדרגה כזאת. בא רבי נחמן ברסלב אומר לנו, לא, תדע לך, זה לא דמיוני. לא רק שזה לא דמיוני, זה אפשרי, ובשביל זה באתי לעולם, כדי לעזור לכם להגיע לדבר הזה. וזה באמת חידוש גדול. זה באמת חידוש גדול שרבי נחמן מברסלב אומר את הדבר הזה. ואחת הסיבות שהוא אמר את המשפט הידוע, שכולם מכירים אותו, אין שום ייאוש בעולם כלל, הכוונתו הייתה שאל תתייאש מלהגיע לכל המעלות האלה ולכל המדרגות האלה, כי כל אדם מסוגל לזה. כל יהודי יכול להגיע לכל הבחינות האלה. רק מה? מה כן? אנחנו צריכים שמישהו ילמד אותנו, הכוונה ייתן לנו הכוונה ועצות לראות איך להגיע לדבר הזה. אבל צריך לדעת שכולנו מסוגלים לזה. כולנו מסוגלים להגיע למדרגה של הצדיקים הכי גדולים, שהרגישו אהבת השם כל כך גדולה, שידוע, יש סיפור אצל הבעל שם טוב, שפעם רופא בדק לו את הדופק, ואמר לו, הרופא היה מומחה גדול מאוד בדופק, הוא אמר לבעל שם טוב, אתה חולה מאוד מאוד, אני מזהה לפי הדופק שלך, שאתה מאוד מאוד חולה. אמר לו הבעל שם טוב, אתה צודק, אתה באמת רופא טוב, אתה באמת יודע להבחן טוב, אני באמת מאוד חולה. אחרי שהרופא עליו, הלך, שאלו אותו התלמידים, את של הבעל שם טוב, שהם ידעו שהוא בריא, לא ראו בו שום מחלה, שאלו אותו, במה אתה חולה? מה אתה חולה? הוא אמר, נפשי חולה את אהבתך. הוא אמר, אני חולה באהבת השם. מרוב שאני אוהב את השם, אז אני חולה מזה. כך אמר להם הבעל שם טוב. אז כולנו יכולים להגיע לזה. זה בא הנכד של הבעל שם טוב, שזה רבי נחמן מברסלב, בא לגלות לנו שבעצם כל יהודי יכול להגיע לזה. אז זה, לכן הוא מתחיל את התורה הזאת, ואומר, וצריך כל אחד לחזק את עצמו. אז לחזק את עצמו באמונה, הכוונה היא, נכון שיש עניין ללמוד יסודות של אמונה. יש יסודות באמונה. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, באיזה אופן הוא ברא את העולם, וכן הלאה. יש עניין ללמוד את זה, אבל העיקר זה אחר כך לזכות להעיר את האמונה בתוך הלב. ולהעיר את האמונה בתוך הלב, הכוונה היא להרגיש אהבת השם ויראת השם. להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך הלב. ואנחנו יודעים, למעשה, כמעט אין יהודי שלא ירגיש את זה מדי פעם בפעם. זה כמעט אין ביהוד, כמעט ואין יהודי. זה קיים בתוכנו. בהמשך התורה מסביר רבי נחמן, שבאמת כל זה קיים בתוכנו, רק זה מכוסה, זה מסתתר ונעלם בתוך הלב שלנו. אבל בוודאי שהדבר הזה קיים בתוכנו, ולכן מדי קורה, אצל רוב בני אדם קורה, שיש להם רגעים שפתאום הם מרגישים התעלות רוחנית מאוד גדולה, והם לא יודעים איפה זה בא. סיפרנו לפני הרבה זמן, סיפרנו סיפור, אני אספר, זה סיפור אמיתי. זה היה לפני כמה שנים, הייתי בחולון, והגיע אליי מישהו, ואמר לי, תשמע, אתה מוכן לדבר עם קרוב משפחה שלי? אמרתי לו, למה לא? בשמחה, אם אני יכול לעזור לו, למה לא? הוא אמר, תראה, הוא לא האדם הכי פשוט בעולם, אבל תשמע את הסיפור שלו. בסדר, השבוע אחרי זה הגיע אותו יהודי, הגיע לאותו יהודי, וכשהוא הגיע והתיישב, הוא התיישב ודיבר איתי, אז שמעתי שהוא לא אדם פשוט, אבל לא הבנתי בדיוק מה הכוונה לא אדם פשוט. אבל כשהוא התיישב כבר אמרתי, אני אגדיר את זה בלשון כזאת. הייתי מעדיף ברחוב בשעת ערב, ויותר מאוחר לא להיפגש איתו לבד ברחוב עם הבן אדם הזה. זה הגדרה מתונה מאוד לגבי זה. זה היה נראה אחד שהולך ורק מחפש את האובייקט הרבה להרביץ לו או לראות בו. אחר כך הסתבר שזה גם אמיתי, שזה די היה חלק מההנהגות שלו. טוב, הוא ישב, הוא התחיל לספר לי סיפור, ואני אומר, לפי האמת אני לא יכול לספר את הסיפור הזה, כי זה, הוא סיפר לי איזה סיפור מדברים שקשורים לעולם התחתון ולעוד דברים מאוד מאוד לא נעימים ולא טובים. ולכל זה הוא שואל אותי איך להתנהג. הוא שואל אותי איך להתנהג על דבר מסוים בתוך מציאות משוגעת לגמרי. אז זה חידוש גדול שרושבים שמישהו שלומד תורה יודע להדריך איך להתנהג בעולם התחתון. אז טוב, ודאי שלא ידעתי מה להגיד לו, אבל... אבל בכל אופן, אמרתי לו מה שאמרתי לו. אמרתי לו איזשהו דבר. אחר כך הוא סיפר לי שהוא לא התייחס לזה ברצינות. אז הוא אמר לעצמו, הוא לא מבין שום דבר. אחר כך הוא... בסדר, והוא הלך. שבוע אחרי זה הוא חוזר. אותו יהודי חוזר אליי שבוע אחרי זה, וכשאני מסתכל עליו אני ממש לא מבין. הוא קיבל פנים אחרות לגמרי. פתאום יש לו כזה עדינות על הפנים, דרך ארץ, הוא מדבר איתי בכלל אחרת. אני לא הבנתי מה קורה פה. לא הבנתי מה קרה. זה היה נראה כאילו נברא פה איזשהו עניין חדש. אמר לי, תשמע, עכשיו תשמע את הסיפור שלי. זה סיפור חדש שקרה בתוך השבוע הזה שלא נפגשנו. אומר לי, תראה, ביום שישי האחרון, אני אדם מסודר, כל הסדר, אתם יודעים, יש כאלה צדיקים שכל ליל שבת, כל הלילה של שבת לומדים ומתפללים, יש להם סדר כל ליל שבת. הוא גם כן היה לו סדר כבר שלם לכל הליל שבת, עד הבוקר. באיזה מועדון להיות, בדיוק עם איזה חברים ללכת, מה לעשן, מה לשתות, הכל היה כבר מסודר עד אור הבוקר. התיקון, זה נקרא תיקון ליל שבת עד אור הבוקר. ככה הוא מספר לי. מכיוון שהסדר של הלילה לא מתחיל מוקדם, בעשר, כן, זה היה צריך, בעשר היו צריכים לבוא לקחת אותו. אז אותו קרוב משפחה שבעצם הפגיש אותנו, הזמין אותו לסעודת שבת. אז הוא אמר, באמת, מה, למה לא? סעודת שבת, אני אוהב את המשפחה, למה לא? ויש לי זמן, הסעודה ב-8, בעד 10, יש לי זמן. והוא מספר לי, הוא אומר לי, תדע לך, אני גם התחשבתי בהם, את הפלאפון שמתי על רטט, כי זה שבת, שזה לא יצלצל. התחשבתי בהם. ב-9:15, עכשיו, זה סיפור אמיתי, זה לא סיפור בדוי. ב-9:15, 9:20 נגמרה הסעודה. זה היה ערב נעים, ויש להם חצר, ואומר, בסדר, אמרתי, מצוין, יש לי קצת זמן, יצא לחצר, ואומר, בחצר יש שם כזה כיסא מתנדנד, ארסל כזה, אומר, אני יושב על הארסל, ומחכה לשעה 10. הוא, אני לא לחוץ, המזג אוויר היה נעים, האווירה הייתה נעימה, אומר, אני יושב במתינות ומחכה. וככה אומר, פתאום ב-9:30, אני לא יודע מאיפה זה ירד, מאיפה זה בא, ואני פתאום מרגיש כזה אהבה לקדוש ברוך הוא בלב. אומר, 15-20 דקות, אני לא מפסיק לפקוט מרוב אהבת השם. אומר ככה, וזה בן אדם לא כל כך פשוט, זה לא בלשון הכי עדינה, הוא לא היה כל כך פשוט. אומר, אני בוכה כמו ילד קטן. אומר, אני בוכה, ואני מרגיש כזה אהבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו אני לא יודע, אני לא מכיר את זה. אומר, אף פעם לא הרגשתי כזה דבר, אני לא יודע מה זה. אומר, עברו 20 דקות, ואז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בשיא התמימות, שכל יהודי לא משנה מה יעבור עליו, בסופו של דבר הוא נשאר תמים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא בשיא התמימות, אמר לו, לא ידעתי שיש אהבה כזאת בינינו. אם יש אהבה כזאת בינינו, מעכשיו אני שומר שבת. ועל המקום הוא שמר שבת, הוא שמר את אותה שבת כבר. כמה שהוא ידע כמובן, אבל על כל פנים, את התיקון של ליל שבת הוא כבר לא הלך לעשות אותו. כבר הלך לעשות את זה בכל אופן. ובאמת מאותו שבוע הוא חזר בתשובה, ואי אפשר לתאר, באמת אי אפשר לתאר איזה דברים שהוא עשה. במסירות נפש מאוד מאוד יוצא דופן. עכשיו, למה סיפרנו את זה? כי באמת, איך הוא הרגיש פתאום את הדבר הזה? מאיפה זה בא? האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא קיימת בתוך הלב שלנו. היה לו איזה זכות, שאנחנו לא יודעים למה, הייתה לו איזה זכות שעכשיו הקדוש ברוך הוא העיר בו את הדבר הזה. וזה שינה לו בצורה מאוד מאוד קיצונית את כל המהלך של החיים. אנחנו הרבה שנים היינו ביחד והיינו בקשר, הוא לא הייתי יכול להתפטר ממנו, הוא לא היה עוזב אותי, כל יום הוא היה מתקשר אליי, הוא היה בא אליי, איך אני יכול עכשיו להתחזק בזה, ואיך אני יכול להתחזק בזה, וברוך השם. אז הנקודה הזאת, זה קיים בתוכנו. אהבת השם ויראת השם זה דברים שקיימים בתוכנו. יש זמנים מיוחדים שפתאום הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את זה ברגע אחד, לניצוץ. אבל באמת, אומר רבי נחמן, העיקר זה שאנחנו נעבוד על הדברים האלה. שאנחנו, יהיה לנו עבודת חיים. פירוש הדבר, לדברים אמיתיים אי אפשר לזכות ביום אחד ואי אפשר לזכות ברגע אחד. צריך לדעת, כל דבר אמיתי, כל דבר אמיתי שקשור לקדושה, לתורה, לאמונה, זה עבודה שלוקחת זמן. וזה לכן, זה אחד הדברים הראשונים שאומר רבי נחמן מברסלב, אין שום יוש בעולם כלל. כי אדם שמתחיל לעבוד על הדברים האלה, יכול אחרי תקופה מסוימת להרגיש ולחשוב, תראה, לא הועלתי שום דבר, לא עשיתי שום דבר, לא פעלתי שום דבר, אבל באמת זה לא נכון. יש בזה כלל גדול מאוד. אם אנחנו יודעים את העצות האמיתיות, אתה אומר רבי נחמן, אתה בוודאי תגיע. אתה בוודאי תגיע. יש תורה, בהמשך של הליקוטי מוהר"ן, יש תורה שאומר רבי נחמן, שכשאדם רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הדרך היא שמראים לו התרחקות. פתאום האדם מרגיש הפוך, אני יותר רחוק ממה שהייתי קודם. אבל זה לא אמת. זה מנסים אותנו, מנסים אותנו. הנקודה המאוד חשובה שרבי נחמן מגלה לנו זה שאל תתפעל ממה שעובר עליך ואל תתפעל ממה שאתה מרגיש, העיקר אם אתה יודע את העצות האמיתיות. אם אתה יודע את העצות האמיתיות, את הדרך האמיתית, תדע לך, תהיה עקשן ללכת בזה ואתה תגיע. אתה תגיע לדברים נפלאים מאוד, עצומים מאוד מאוד, גדולים מאוד מאוד, רק שתדע שבדרך היא, הדרך היא, שהקדוש ברוך הוא מסתתר. הקדוש ברוך הוא מראה לך כביכול, תראה, כביכול אני מתרחק ממך. אבל צריך לדעת, אומר רבי נחמן, כל התרחקות זה רק התקרבות. כל פעם שאדם משתדל להתקרב לקדוש ברוך הוא ומרגיש התרחקות, זה רק התקרבות. מאיפה אנחנו יכולים ללמוד את זה בדרך משל? לפני כמה שנים יצא לי לקרוא מאמר, איזה מאמר קצר בפסיכולוגיה. והם שואלים שם שאלה. שאלה פשוטה, אבל מעניינת. ילד בן 4, הרבה פעמים שאו האבא או האמא אומרים לו, אנחנו יוצאים מהבית, הולכים. אתם יודעים, כולנו יודעים איך הוא מגיב. ילד בן 3, 4, 5, אולי 5 זה כבר מתחיל להיות קצת גדול. ילד עד גיל 4. שהאבא או האמא אומרים לו, אנחנו הולכים. מה הוא עושה? מה התגובה שלו? הוא מתחיל לפקוט. לפקוט. ומה אנחנו משכנים אותו? אל תפקד חמוד, אנחנו עוד מעט חוזרים. עוד חצי שעה אנחנו חוזרים. ומסבירים לו, אתה יודע למה אני הולך? אני הולך למכולת בשביל להביא לך אוכל, ממתקים, אני רוצה, אפור, בשבילך אני הולך למכולת. והוא לא מקבל, הוא בוכה, בוכה, בוכה. המאמר הזה עסק, למה ילד בוכה? בשאלה שלכאורה, אותי לא הטרידה השאלה הזאת, אבל את הפסיכולוגים זה כן הטריד. והם חוקרים את זה. והם כותבים שם דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין הם כותבים. שאומרים לילד קטן, בגיל הזה, אחד ההורים אומרים לו שאנחנו הולכים, ואפילו שאומרים לו אנחנו חוזרים, הוא לא מבין. מה הוא מבין? אנחנו הולכים. מה הוא חושב? אתם יודעים מה הילד חושב? הילד חושב שהם הולכים, הם לא יחזרו יותר. לכן הוא בוכה כל כך. הוא מפחד שהולכים לטוש אותו, ולא יחזרו יותר. וזו הסיבה שילדים קטנים מפחדים כל כך שההורים שלהם הולכים מהבית. שיותר לא יחזרו. אז זה ראיתי את המאמר בפסיכולוגיה, ומזה למדתי יסוד מאוד גדול. את אחד היסודות הגדולים של רבי נחמן מברסלב. הרבה פעמים שאנחנו מתקרבים, מחפשים דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, פתאום הקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו. ואז אנחנו נופלים לצער ולמצוקה פנימית מאוד גדולה. שאדם כבר מרגיש קצת קשר בקרבה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מסתתר ממנו, הולך, מתרחק ממנו, האדם נופל לצער מאוד גדול, הוא מפחד. באמת, למה אנחנו מפחדים? אתם יודעים מה הפחד? מהמאמר הזה הבנתי מה הפחד. אנחנו מפחדים שהקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו ולעולם הוא לא יתקרב אלינו יותר. אז אנחנו כמו הילד הקטן שחשב ככה כלפי האבא ואמא שלו, ככה אנחנו חושבים כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל כמו שאבא ואמא הולכים רק בשביל להביא דברים חדשים, דברים טובים לילד, הקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו רק להביא לנו עוד דברים חדשים. זה מה שהוא אומר, כל ההתרחקות היא רק התקרבות. זה מה שהעומק של דברי רבי נחמן. ההבדל בינינו לבין צדיקים גדולים, מסביב, כמו רבי נחמן בעצמו, מה ההבדל? כמו בין ילד קטן לילד גדול. ילד בן 10, 11, שההורים שלו אומרים לו, אני הולך, ועוד שעה אני חוזר, הוא מבין את זה. הוא מבין שעוד שעה ההורים שלו חוזרים. ילד קטן עוד לא מבין את זה. צדיק מבין שהקדוש ברוך הוא התרחק ממנו בשביל להתקרב אליו. ואנחנו עוד לא מבינים את זה. אנחנו כמו ילדים קטנים כלפי הקדוש ברוך הוא. אז זה יסוד מאוד גדול שאומר רבי נחמן, שבשעה שאדם רוצה ללכת בדרך האמת, אזי הוא יעבור כל מיני דברים. כבר מראש, רבי נחמן ברסלב מספר לנו, אתה הולך לעבור כל מיני דברים, אבל תדע לך, זאת הדרך. זה לא סטייה מהדרך. מה שבאמת חשוב, החשיבות היא שאנחנו נדע את הנקודה הזאת, שברגע שאנחנו יודעים את העצות האמיתיות, אנחנו רק כל מה שמוטל עלינו, פשוט להתמיד בהם, ללכת איתם, וזה עצות שכל אחד יכול לקיים אותם, זה לא עצות לא בשמיים, אלא קרוב הדבר אליך, בפיך ובלבבך לעשותו, אין דבר שרחוק מאיתנו, ואם אנחנו לא יכולים לקיים אותו, אז זה לא עצה אמיתית. עצה אמיתית זה עצה שכל אחד מאיתנו יכול לקיים אותה. אבל ברגע שאנחנו מקיים אותה, אנחנו נגיע לזה. עכשיו שסיפרתי על עניין של התרחבות והתקרבות, נזכרתי בעוד סיפור שהיה לי, גם זה סיפור אמיתי. שהיה לפני 3.5 שנים, פגשתי בראש השנה, באומן יהודי, יהודי מאוד לא שגרתי, אפשר להגיד לזה ככה. זה היה הפעם השנייה שהיה באומן, והוא גר בחוץ לארץ.
כמה שנים רצית הרב עשה לאומן? עכשיו הרב אמר שבשיעור בצום גדליה שם. כמה שנים רצית הרב עשה לאומן?
זה
22 שנה. כן
יבוא. בעזרת השם, השנה כבר נהיה בעזרת השם עם רבנו פה בארץ. אז... אז פגשתי שם היהודי, ואם נגדיר את מהלך החיים שלו, זה מהלך חיים לא כל כך רגיל. זה לא היה, אין דלת אמות, זה לא בלשון גוזמה אני אומר את זה, אין דלת אמות בכדור הארץ שהוא לא היה שם באיזשהו מסיבה ובאיזשהו עלייה לעולם האצילות. הוא כבר היה עולה לעולם האצילות עוד לפני שהוא הכיר את ברסלב, לא שהוא חזר בתשובה, כבר היה לו כל מיני דרכים לעלות לעולם האצילות. ובאותו שנה שפגשתי אותו, זה היה פעם שנייה. בפעם הראשונה הוא לא הבין כלום באומן, הוא היה פשוט אפוף ביותר מדי בכל מיני השנים, אז הוא לא הבין שום דבר. בפעם השנייה הוא קיבל התעוררות מאוד מאוד חזקה מרבנו, מאוד מאוד חזקה, ועשה שינוי מאוד קיצוני. חזר הביתה, בשיא הקדושה, כל היום בתפילות והתחזקות, וכולם יודעים שמשוגע מספר אחד באזור שלנו זה הבחור הזה, ופתאום הכל אצלו התהפך. והיינו מדברים הרבה, היינו בקשר, ואמרתי לו, תראה, אני מאוד שמח מכל העלייה שלך, מכל ההתגלות, אבל תדע לך, אחרי העלייה באה גם ירידה. תתכונן לזה, שלא רציתי שזה יהיה לו בבת אחת הוא פתאום התרסק. אז אמרתי לו, תראה, אחרי עליה יש ירידה. והוא אמר לי, הוא בחור חכם, אז הוא אמר לי, כן, אני מבין, אני יודע, גרעתי בתורות של רבי נחמן, שמעתי בדיסקים, אני יודע, אחרי עליה יש ירידה. בסדר. עברו 3 חודשים, וכדרך העולם, אחרי עליה יש ירידה, והתחיל לרדת. בהתחלה הכל היה בסדר, עבר בשלום, אבל הירידה המשיכה. המשיכה ירידה, עד שהגיע שלב מסוים, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה. הוא ככה הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני אגיד לך את האמת. אני הבנתי שלך יש חסידי ברסלב, שהם עוברים ירידות, הם אומרים הכל לטובה ולא עוזבים אותך. אני לא בנוי כמו החסידי ברסלב. אם אתה עוזב אותי, אתה עוזב אותי, אני לא יכול לסבול את זה. אני לא יכול להחזיק מעמד. אז אל תתנהג איתי כמו עם חסידי ברסלב. מספיק, עד כאן ירדתי, מספיק. מעכשיו תתחילה, תעלה אותי בחזרה. אבל הקדוש ברוך הוא לא כל כך התפעל ממה שהוא אמר לו, והוא המשיך לעבור את הניסיונות, את הבירורים שלו. ועבר עוד כמה זמן, אז הוא הרגיש שהוא כבר לא יכול לסבול את זה יותר. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אם אז היה באמצע שבוע, אם עד יום ראשון, אם עד יום ראשון, אתה לא משנה את כל הסדר ההנהגה, אני מקבל על עצמי 5 ימים, אני עושה עם 2 חברים שלי, שאסור לדבר איתם שום דיבור של אמונה, אסור לדבר, אחד מהם אני מכיר אותו, אסור לדבר שום דיבור של אמונה, זה לדבר עם 2 החברים האלה, דיבורים של אמונה, זה נקרא כפירה, זה כפירה בעיקר, זה ממש עבירה עצומה ונוראית לעשות את זה, הם לא מוכנים בשום פנים ואופן, אז הוא אמר, אני נוסע איתם 5 ימים ללאס וגאס, ואני מקבל על עצמי בלי נדר, אני לא מתפלל, אני לא מברך, אני לא מניח תפילין, אני לא עושה שום מצווה, שום תפילה ושום ברכה. או שאתה עד יום ראשון יש לך אפשרות. עד יום ראשון אתה חוזר איתי להנהגה רגילה, הסתדרנו. אני ממשיך כרגיל. אם לא ביום ראשון אני נוסע ללאס וגאס. אז הקדוש ברוך הוא גם על זה הוא לא כל כך התפעל, ואמר לו, תיסע ללאס וגאס. תיסע ללאס וגאס, הוא באמת נסע ללאס וגאס, ולפני שהוא נסע הוא קיבל על עצמו, אני לא אומר ברכה אחת, אני לא אומר תפילה אחת, ופעם סיפרנו את הסיפור הזה, ביום השני שהם היו בלאס וגאס, שם הייתה תקלה, קרתה תקלה. אני אסביר לכם מה הייתה תקלה. עד יום שני בלילה, הוא באמת לא התפלל, לא ברך, לא, כלום, הוא ברור, ברוך השם, הוא חזק מאוד בדעתו, עקשן בעבודת השם, הוא אמר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא אעשה את זה. הוא באמת לא עשה את זה. הבעיה הייתה שביום שני בלילה, אז הוא לא בטעות, אבל אמרנו שהוא היה נוהג, בין היתר, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מברך, זה לא רק אני לא מברך, אני גם הולך לעשות דברים הפוכים. אז אחד הדברים זה שהוא נוהג לעלות, יש 4 עולמות. 4 עולמות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. זה עולמות רוחניים. יש מקובלים שיודעים לכוון ולעלות בעולמות. יש כאלה, ככה הוא הסביר לי, זה הכל זה הסברים שלו. הוא אמר, יש פסים, בלאס וגאס יש פס. כל פס אתה עולה עולם. הוא מסביר לי, שאדם נורמלי, אומר לי, אדם נורמלי, אנשים נורמליים, לכל היותר עולים עולם אחד. פס אחד לוקחים, זה מספיק להם לכל הלילה. הקיצונים, אומר, קיצונים לוקחים 2 פסים. אומר לי, אם אני נכנס כבר לתוך המהלך הזה, אומר, הכי פחות שאני גומר באותו לילה זה 4 פסים. זה, ככה הוא מסביר לי, זה, כמי שאני מכיר אותו, זה גם אמת. והוא מתחיל לעלות מעולם העשייה, לעולם היצירה, לעולם הבריאה. ב-2:30 בלילה, הוא בא לקחת את הפס הרביעי, לעלות לעולם האצילות. ועכשיו הוא גם מסביר לי, אומר, אנחנו יושבים במועדון בלאס וגאס, במועדון האימורים. אומר, לקחת את הפס הזה, באמצע המועדון זה לא דרך ארץ. האמריקאים הם מאוד תרבותיים. הם אנשים... עוד, יש להם דרך ארץ. אז הוא מסביר, הוא אומר, יש מסדרון. הוא אומר, יש מסדרון, שהמסדרון הזה זה כמה מטר שהוא מגיע לשירותים. עד השירותים. הוא אומר, יש שם פינה. בכניסה לשירותים יש פינה שמלכות דרך ארץ, שם אנחנו לוקחים את הפסים. לא באמצע המועדון. הוא אומר, 2:30 בלילה, אני הולך לקחת את הפס הרביעי. אחר כך הוא הסביר לי שזה באמת שיגעון גמור לקחת כזאת כמות. עכשיו, כשהוא לקח את הפס הרביעי, הוא כבר לא היה בעולם שלנו, הוא כבר היה אחרי 3 פסים. ואז קרה הטעות של כל המהלך. מה היה הטעות? הוא שכח שהוא קיבל על עצמו שאסור לברך. הוא קיבל על עצמו 5 ימים, עד יום 5. לא להתפלל, לא לברך, לא לעשות שום דבר. הוא שכח שהוא קיבל על עצמו לא לברך. מה, הוא היה כבר לא בעולמנו, לא היה בעולמנו, ואז הוא לוקח את הפס הרביעי, ואומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. הוא מברך על זה. זה סיפור אמיתי שהידיד הזה סיפר לי. שלושה שבועות אחרי הסיפור הזה אני הייתי אצלו בחוץ לארץ.
הוא היה חי?
מי?
האדם הזה.
עד היום הוא חי, חי וקיים. היי, תשמעו, חי, תכף תראה כמה חי. אז עכשיו הוא ברך, הוא ברך על הפס הרביעי שהכל נהיה מדברו. אומר לי, ואז קרה דבר מדהים. אומר, זה מאוד, זה באמת דבר מאוד מעניין. אומר, אמרתי ברכה. זה ברכה בכלל לא שייכת. אף פוסק, אף פוסק לא פוסק לברך על פסים שהכל נהיה מדברו. אולי צריך לחפש איזה ברכות מיוחדות לדור שלנו, אבל אבל מה? במקום הזה, במקום הזה, באותו מקום יהודי אמר ברכה. אומר לי, באותו רגע שאומר, באותו רגע שאמרתי את הברכה, אומר, קרה דבר מדהים. אומר, באותו רגע כל השכל שלי חזר למקום. אני פתאום ברגע אחד התפקחתי. זה מאוד מעניין שמכיוון שאחר כך ניסינו להבין מה קרה לו, שברגע אחד, ברגע אחד כל ההשפעה של הסם עזבה אותו. ברגע אחד. ואתם יודעים מה שהוא עשה. אז ברגע שזה חזר לו השכל למקומו, הוא לקח את הפס הזה, זרק את זה לשירותים, ואומר, אני עומד מול הקיר, אני עומד מול הקיר ואני עושה התבודדות. בשתיים וחצי בלילה במועדון לילה בלאס וגאס. מה? יכול להיות שם זה לא בעיד הברכה בטלה, אנחנו לא יודעים זה. אולי בלאס וגאס זה משהו אחר, אני לא יודע מה הלכות בלאס וגאס. אז עכשיו מה קרה? הוא באותו רגע, ברגע אחד חזר לו כל השכל. והוא עומד מול הקיר, והוא מתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא ועם רבי נחמן מברסלב. והוא אומר, בהתחלה הוא מתחיל עם רבנו. הוא אומר לרבנו, אומר רבי נחמן, אני הייתי אצלך בראש השנה. זה היה אחרי חנוכה, זה 4 חודשים מראש השנה. אומר, אני הייתי צריכה בראש השנה, אז אמרתי תיקון הכללי, עשיתי וידוי דברים, כל מה שאמרת, עשיתי. אתה הבטחת שמי שיבוא אליך, אתה תעזור לו, ותעשה לו טובה נצחית. איך נתת לי להגיע למצב הזה? איך לא שמרת עליי שאני לא אגיע למועדון לילה, 2:30 בלילה, ולאז וגאס 3 פסים כבר לקחתי, אני הולך לקחת כבר את הפס הרביעי, איך עזבת אותי במצב הזה? עכשיו, כשהוא נכנס לגבורות, יש לו ארמן גבורות, הוא בן אדם עם ארמן גבורות, הוא מתחיל להילחם, הוא מתחיל להתווכח עם רבי נחמן, אחר כך הוא עבר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, איך אתה נותן ליהודי להגיע למצב הזה? הרי כמה ביקשתי ממך לצאת מכל זה, אז איך נתת לי להגיע לכל זה? עובר הזמן, עכשיו הוא כבר לא שם לב, הוא כבר בתוך המלחמה, בתוך הדו שיח עם הקדוש ברוך הוא ועם רבי נחמן מברסלב. שתי החברים שלו במועדון, הם יודעים שהוא אדם מסוכן בעניין הזה של ההשתמשות, שמים. אז הם באים לראות אותו, לראות מה קרה לו. הוא לא מגיע לשולחן, הם באו לראות מה קרה לו. מה הם רואים? הם רואים אותו מכיר ומדבר עם הקיר. הם בטוחים, הם בטוחים, אבל אדם הזה, הם בטוחים את זה אדם משובש לגמרי. הם יודעים, הם גם מכירים אותו שהוא פוטנציאל גדול להשתמשות. אל תדאג. אני אתן לך מים, אנחנו נשף לך את הפנים, נשקיע אותך מים, אנחנו נעזור לך לצאת מהמצב הזה, אל תדאג. עכשיו הוא גם מבין מה הם מדברים, הוא כבר לגמרי מפוקח, הוא מבין מה הם מדברים. אז הוא אומר להם, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם, אתם חושבים שאני קצת התבלבלתי, השתבשתי, מה אני רוצה להגיד לכם משהו? אתם משובשים, וכל מי שנמצא פה משובש, וכל לס וגאס משובשים, וכולכם לא מאופסים לגמרי. אז הם שואלים אותו בשימות, למה אתה אומר לנו את זה? מה קרה? למה אנחנו משובשים? אז אומר להם, בוא נגיד לכם למה. אתם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. במקום הזה הקדוש ברוך הוא נמצא. ואין עוד מלבדו. הצדיק שהוא שלח לעולם לעזור לנו לילדים. אתם לא יודעים את כל זה, לכן אתם משובשים. לא, אמרו לו, רגע, גם הם לקחו כבר פס אחד או שתיים, לכן הם בכלל המשיכו לדבר איתו, ככה הם לא מדברים איתו. שואלים אותו, רגע, מה אתה מדבר? מה זה? מה עכשיו הכנסת פה את רבי נחמן מברסלב? מה הקשר פה? הם עמדו שם, השלושתם ביחד, שעה שלמה, והוא מסביר להם מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מולך בכל מקום, ומושל בכל מקום. הוא מסביר להם מה זה הצדיק, ומי שבא לאומן, אז אנחנו נפתח לו את התיקון לתיקון. יצא מכל הסיפור הזה, שבתוך המועדון לילה, היו כאלה דיבורי אמונה, שהרבה שנים לא נשמעו בלאס וגאס, בכל האזור הזה. אחר כך, בבוקר, הם חזרו בחזרה הביתה, ושניים, זאת אומרת, הוא ועוד אחד, קיבלו על עצמם כל יום שהיה התבודדות. ככה זה נגמר הסיפור הזה. אז זה למה אמרנו את זה? כשאדם הולך בדרך האמונה, דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. אז צריך לדעת שבאמת עובר על כל אחד מאיתנו, עליות וירידות והתרחקות. אומר רבי נחמן, גם אם אתה עובר זמנים ומצבים של התרחקות, תדע לך, כל ההתרחקות היא רק התקרבות. זה הכל אר ורק, הקדוש ברוך הוא בונה אותך. הוא הולך, זה כמו אבא. אבא אומר לילד שלו, מה אתה בוכה? אני הולך להביא לך שוקולד מהמכולת. ובאמת הוא הולך להביא שוקולד, הוא הולך הפוך, הולך להביא לו דברים מאוד טובים שאין בבית. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חלק מאיתנו, אומר אז היא בעלו. אני הולך להביא לכם חדשים חדשים, הבנות חדשות, השגות חדשות, מדרגות חדשות. אז זה יסוד ראשון באמונה. אז הנקודה הראשונה זה, שאמונה זה, יש אמונה שכלית, זה לדעת. לקבל, להבין בהבנה שלנו, בשכל שלנו, הקדוש ברוך הוא בא לבית של העולם, הוא מנהיג את העולם, הוא ברא את העולם, הוא רוצה מאיתנו, זה הבנה שכלית. אבל עיקר העבודה, שזה כל החיים שלנו, אנחנו צריכים לעבוד על זה, זה לזכות להרגיש את האמונה שבלב, להאיר את האמונה, שזה אהבה ויראת השם בלב, ובדרך הזאת, באמת מה שמוטל עלינו זה לחפש עצות אמיתיות שבאמת יוליכו אותנו בדרך הזאת. אבל צריך לדעת, אבל בדרך הזאת יהיה לנו עליות, יהיה לנו ירידות, פעם נצליח, פעם לא נצליח, וזה לא משנה. זאת אומרת, לא להתפעל באמת ממה שקורה ביום יום. עלייה, ירידה, הרגשה טובה, הרגשה פחות טובה, לפעמים יש הרבה אור, לפעמים יש חושך, אבל לא להתבלבל מזה. מכיוון שרבי נחמן אומר לנו, תדע לך, זאת הדרך באמת. הדרך להתקרב אל האמת זה הדרך הזאת. ואפילו צדיקים מאוד גדולים, ועל כולם זה עובר ניסיונות וקשיים, זה או שפתאום מתגברים תאוות על האדם וכן הלאה. כמו שאנחנו רואים את זה, אצל אנשים מאוד גדולים, גדולי עולם, היה להם ניסיונות של מידות, היה להם ניסיונות של תאוות של העולם הזה. צריך לדעת שמי שרחוק מהתורה, הוא חושב שהתורה... אנחנו מסתירים, לא מסתירים, התורה לא מסתירה שום דבר, התורה לא באה ללמד, החכמים היו אנשי אמת, ודוד המלך היה לו ניסיונות מאוד קשים, אז חזל מספרים על הניסיונות האלה, מזל שבחוץ יודעים רק על ניסיון אחד שהיה לו, באמת בגמרא כתוב על עוד כמה וכמה ניסיונות, מאוד לא פשוטים שהיה לדוד המלך, ובכל אופן זה דוד מלך ישראל חי וקיים וממנו יצא משיח צדקנו, מדוע? מכיוון שנכון היה לו יצר הגדול, רבנו הארי הקדוש כותב בספר שער הגלגולים שלדוד המלך היה יצרה מאוד גדול. אבל זה לא בושה. שיש לאדם יצרה מאוד גדול זה לא בושה. הפוך. הקדוש ברוך הוא עתה לו יצרה כדי שילחם בו. והדרך היא שלפעמים מצליחים ולפעמים לא מצליחים. זה לא... צריך לדעת שלפי האמת אנחנו לא מתביישים בשום כישלון של שום אדם. מדוע? כי זה דרך העולם. זה דרך העולם. אם הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה מלאכים, היה בורא אותנו מלאכים, בלי יצר הרע, היה לנו כנפיים, היינו עולים רק בעולמות רוחניים עליונים, לא היינו בכלל מסתבכים עם כל מה שקורה פה בעולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא, הפוך, הקדוש ברוך הוא דווקא חפץ במלחמה שלנו פה בעולם הזה. ולכן הוא הוריד אותנו לעולם, וצריך לדעת, והוא נתן לנו את היצר הרע, רק הוא אומר לנו, תלחמו ביצר הרע. וכשנלחמים דרך המלחמה, לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים הוא מצליח, וצריך לדעת, חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, לא התביישו לספר שום סיפור על אף אחד מגדולי ישראל ברגע שהוא נכשל. אתם יודעים למה? מכיוון שכתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מדוע אין צדיק בארץ? כי העולם הזה זה עולם קשה. זה עולם של מלחמות רוחניות מאוד מאוד לא פשוטות. הנקודה שלנו גם לא להתפעל אפילו כשאנחנו נכשלים. אלא באמת הנקודה שלנו זה, ללמוד, יש עצות שמלמדות אותנו איך ללכת ולהגיע לתכלית, למטרה, וברגע שאנחנו יודעים את העצות האלה, אנחנו מתחילים ללכת בדרך הזאת. ואם אנחנו, רבי נתן כותב, רבי נתן זה היה גדול תלמידי רבי נחמן, הוא כתב את הספר הידוע, ליקוטי הלכות, הוא כותב בליקוטי הלכות, שאם אדם יתמיד בעצות שהצדיקים, ובפרט רבי נחמן גילו לנו, אפילו אם יעבור עליו, גם עבירות חס ושלום חלילה עבירות ועוונות ותאוות וכל מיני ירידות אם הוא יהיה חזק בעצות, בוודאי יגיע לכל מה שהוא צריך להגיע ולכל האמת. אז זה יסוד מאוד גדול, מכיוון שכשאדם, דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. כשאדם בוחר בדרך האמונה, הוא צריך לדעת. זה, יש עליות ויש ירידות, לא להתפעל מזה. העיקר זה העצות. אז זה היסוד, זה ההתחלה של התורה הזאת, שרבי נחמן מלמד אותנו, ואומר, צריך כל אחד לחזק את עצמו, ולחפש את עצמו, איפה הוא אוחז באמונה, ולחזק את עצמו. ולהתחזק באמונה אי אפשר, אלא על ידי שאנחנו יודעים את העצות הנכונות. אז עכשיו אנחנו צריכים קצת, לאט לאט, ללמוד את העצות. את העצות שעל ידם אנחנו יכולים לקבל בתוכנו, להאיר בתוכנו את האמונה. וזה הדבר הכי חשוב, שיהיה לנו הלכה למעשה. כי כל אחד מאיתנו חוזר למלחמה היומיומית שלו, להתמודדות היומיומית שלו, וביום יום יש כל מיני מצבים של ניסיונות, של קשיים, של הסתרת פנים, שאנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עוברים את זה בצורה נכונה, וזה העצות הם למעשה כמו המקל הליכה, שעוזרות לנו ללכת בדרך כדי שהדרך הזאת יקרה דרך אמונה בחרתי. ודוד המלך בחר, דוד המלך הוא בחר בדרך אמונה, וצריך לדעת, לא יודעים את זה, אבל החיים של דוד המלך היו חיים קשים מאוד. זה לא ידוע, כמה שיודעים על החיי דוד המלך לא יודעים מספיק, עד כמה שדוד המלך עבר מצבים קשים מאוד מאוד. אבל רק נגיד, אולי פעם קצת נרחיב קצת את בסיפור חייו של דוד המלך, שזה באמת סיפור מאוד מיוחדים, אבל דוד המלך הוא נולד למשפחה מאוד חשובה. האביו של דוד, ישי, היה אחד מגדולי ישראל באותה תקופה. זו הייתה משפחה חשובה מאוד משבט יהודה, והיו גרים בבית לחם. ולדוד המלך, לפני שהוא נולד כבר, היו שבעה בנים. היו לו שבעה בנים. שבעה אחים לפני שהוא נולד, כן. ואחרי שישי, האביו של דוד, הוליד כבר שבעה בנים, פתאום נפל לו ספק הלכתי. הוא טעה במשהו, הוא לא טעה, הוא הסתפק ממשהו בהלכה. ומה זה היה הספק הזה? כן. האם מותר לו להיות נשוי לאישה יהודיה? הכל הספק של ישי נובע, זה עניין הלכתי מסוים, זה נובע מהסבתא שלו. מי זאת הייתה הסבתא של ישי? רות. רות המואביה. האם לצאצא, לנכד של אישה מואבית, מותר להיות נשוי לאישה יהודיה? לישי נפל הספק הזה. ואז ישי, בגלל שהיה לו יראת שמיים מאוד גדולה, הוא אמר, רגע, אני לא יודע אם מותר לי להישאר עם אשתי או לא. ואז הוא לא התגרש ממנה, הוא אמר, אני אברר, אולי כן, אולי לא. והוא עשה לה בית, הבית לבד, היא הייתה גרה לבד, הוא דאג לכל מה שהיא צריכה, והוא אמר לה, תראה, אני אוהב אותך, את אשתי, אבל אני חייב כרגע להיפרד ממך ולראות האם מותר לי להיות איתך או אסור לי להיות איתך. עבר זמן, וישי רצה להוליד עוד ילדים. ומה הוא יעשה? ואז יש אפשרות להוליד, במצב שבו הוא נמצא, כל מה שאנחנו רואים זה סיבות הלכתיות, יש אפשרות להיות עם שפחה. עם שפחה כנענית יש אפשרות להיות ולהוליד ילדים. אמר ישי לשפחה של אשתו, אמר לה, תראי, אני מקדש אותך, אנחנו נוליד ילדים, עד שיתברר מותר לי לחזור לאשתי, או לא. טוב, השפחה אמרה, סיפרה את זה לגברת שלה, שזה אשתו של ישי, סיפרה לה את כל זה. אמרה לה הגברת, אמא של דוד, אשתו של ישי, אמרה לה, תשמעי, אני יודעת את האמת שישי טועה. הוא טועה, הוא חושב הוא לא יודע אם צריך לגרש אותי או לא. אני יודעת את האמת, אני מחכה בסבלנות עד שיתברר לו האמת. אני מחכה פה בסבלנות. בינתיים, בגלל כל הספק שלו, הוא רוצה להוליד ילדים. אז באמת, מי שצריך להוליד... מה? מה? הגמרא מספרת שהחכמים באותו הדור דנו בזה הרבה, ומי שפסק את ההלכה זה היה שמואל הנביא. הוא היה חי באותו דור, שמואל. הרי שמואל בא לישי. אחרי זה להמליך את דוד. שמואל היה חי באותו דור. זה אומרת הגמרא, בית דינו של שמואל הרמתי, זה שמואל הנביא, פסקו להלכה שכל למואביה, אישה מואבית שהתגיירה, וכל הצאצאים שלהם מותר להם לבוא בקהל ישראל ואין שום בעיה בזה. וכל מי שיגיד אחרת, ככה הגמרא אומרת, ידקר בחרב. זה היה כזה מלחמה להלכה הזאת, אז, שהם אמרו את זה בלשון חריפה. אבל בינתיים זה עדיין לא התברר לישי. ואשתו כן ידע את האמת. אז שואלים מאיפה אשתו ידע את האמת? בינה יתרה. אישה יותר חכמה מאיש לפעמים. אז היא בינה יתרה, היא אמרה, בעלי מבולבל, הוא ירא שמיים, יש לו מחמיר, חומרות, הוא לא יודע, אני יודעת את האמת, אני יודעת שאני מותרת לו. ואז היא עשתה דבר, מה עשתה? היא אמרה לשפחה שלה, באותו לילה שהוא רוצה לקדש אותך, אני אלך במקומך. בגלל הבלבולים שלו, אנחנו לא נעשה פה עכשיו בלגן. אני הולכת במקומך באותו לילה. אומר המדרש, דבר נורא. אשתו של ישי באמת הלכה להיות עם ישי באותו לילה. רק ישי הוא צדיק, אז הוא לא הסתכל, היה חושך, אז הוא לא הסתכל, הוא לא ידע, הוא חשב שהוא היה עם השפחה. הוא לא ידע שהוא היה עם אשתו באותו לילה. אומר המדרש, באותו לילה אשתו של ישי התעברה מדוד המלך. התעברה מדוד המלך. וישי בכלל לא ידע שהוא בכלל היה עם אשתו. עברו 3 חודשים, מה קורה? אחרי 3 חודשים הוא קרא הריונה. עכשיו רואים שאימא, שאשתו של ישי בהיריון. מה אישה יודע? אני כבר שנה לא איתה. איך זה יכול להיות שבהיריון? 1 + 1 כמה שווה? 2, זה הרי ברור. אישי אומר, זה ברור הרי. ואישי וגם הבנים שלו, האחים של דוד, יודעים שאישי פרוד מאשתו. זה כבר שנה שהוא פרוד ממנה. אם כך, מה המסקנה? איך יכול להיות שבהיריון? מה זה אומר? הייתה עם מישהו אחר. זה ברור שהייתה עם מישהו אחר. זה מה? מה זה אוקוס פוקוס? זה לא, אין בו, זה לא נס. ברור שהייתה עם מישהו אחר. כשדוד המלך נולד, ישי היה בטוח ב-100% שדוד ממזר. אתם יודעים כמה שנים ישי חשב שדוד ממזר? 28 שנים הוא חשב שהוא ממזר. לכן הוא אמר, נוכרי הייתי לבני... נוכרי, זר הייתי לאחי. ונוכרי לבני אמי. נוכל לבני אמי. מה זה? מה הכוונה נוכל לבני אמי? בני אמי חשבו שאני ממזר. הם לא ידעו בעצם שאני אח שלהם. לכן אומרת הגמרא והמדרש, ישי לא רצה לגדל לדוד בבית. בכלל, האחים של דוד רצו להרוג אותה, את האמא. הם רצו שיהיה גזר דין מוות על האמא. וישי אמר להם, אתם יודעים מה? תנו לקדוש ברוך הוא לגמור את הסיפור הזה. תנו לו יבוא בעל השופט והוא כבר יוציא את הדין האמת לאור. הוא לא יודע מה הדין האמת. וישי היה שולח את דוד, שהוא גדל, להיות רצון במיוחד במקומות מסוכנים, שהארי והדוב יטרפו אותו, לבאר ממזרים מישראל. מה אנחנו צריכים פה ממזרים? מה אני צריך ממזר בבית? ולא רק זה, אומר המדרש, שכל האחים של דוד היו צדיקים, הם היו מאוד מרשימים. כתוב במדרש, הם היו מאוד יפים, ומאוד חכמים, תרבותיים מאוד, ודוד יצא מהם שונה מהם לגמרי. הוא היה ג'ינג'י, הוא היה דמוני, הוא היה אש לאהבה. עכשיו, כשהיה קורה משהו בבית לחם, אומר המדרש, היה קורה משהו בבית לחם, היה איזה זכורית הייתה נשברת, היה איזה תקלה שמה, דבר ראשון היו באים לדוד, אומרים לו, למה עשית את זה? דוד המלך אומר, אני אשלם לכם, והיה מוציא כסף וזה. היו אומרים, השבבניק של בית לחם זה דוד המלך. הוא היה נקרא תרבות רעה בבית ישי. השבבניק פה. מתי כל זה התברר? אתם יודעים מתי זה התברר? רק שדוד היה בן 28, ושמואל הנביא בא, בשליחות של הקדוש ברוך הוא להגיד לישי, אחד מהבנים שלך צריך להיות המלך של ישראל, והוא הבהיר, הוא בכלל, לא היה לו בכלל מחשבה, בכלל הוא לא חשב להביא את דוד, הוא לא ראה את דוד כבן שלו. שמואל הנביא בא ואומר, אחד מהבנים שלך, מה הקשר לדוד אליי? הוא לא הבן שלי. זה ממזר שמסתובב לנו פה בזה, הוא בכלל היה גר בדיר, הוא לא היה גר בבית בכלל, דוד המלך. עוברים 7 בנים, השמן לא נשפח. אמר לו שמואל הנביא, ודאי, הקדוש ברוך הוא לא טעה, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אחד מהבנים שלך. אז אישה אומר לו, אבל אין לי יותר. אז הוא אומר לו, אין כזה דבר אליך, חייב להיות לך. אז הוא אומר, נער קטן לנו בדיר. יש לנו עוד נער אחד בדיר. מה זה בדיר? אז יש לזה 2 פירושים. פירוש אחד זה, בדיר זה איפה שהצון ישנים, היה ישן יחד עם הכבשים. הדיר זה גם ראשי תיבות, רשע דלויט ידע. רשע דלויט ידע. מה זה רשע דלויט ידע? זה העולם הכי גבוה ברוחניות, בעולם האצילות. אז הוא אומר, עוד נער קטון לנו ברשת דלא התיידע, נשמה כזאת היא גבוהה, אנחנו בכלל לא הבנו מי הוא ומה הוא. אנחנו חשבנו שהוא ממזר, והוא השורש של כל הגאולה של עם ישראל. אז ככה צריך לדעת, כשדוד המלך בא, אז הידוע ששמואל הנביא גם כן נראה אותו, הוא נבהל, הוא אמר, וואו, זה, הוא ראה בפנים שלו מלחמות, קרבות, כי היה אדמוני, הוא היה כולו בוער. אז השמואל הנביא נבהל, הוא אמר, מה זה עשיו? אדמוני הראשון שכתוב בתורה זה עשיו, עכשיו הגיע עוד אדמוני, זה עשיו הגיע, הוא נבהל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שמואל, משיחי בא ואתה יושב, קום על רגליך לכבודו. ואז הוא קם לכבוד דוד המלך. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, נכון שהוא אדמוני, אבל עם יפה עיניים. מה זה עם יפה עיניים? כל מה שהוא יעשה זה לפי דעת עיני העדה, שזה התורה. נכון שהוא כוחות ועוצמה והוא גבורות, אבל הגבורות, הכוחות הנפש שלו לא יובילו אותו. התורה תוביל אותו בדרך האמת. כמו שאנחנו יודעים שזכה להיות מלך המשיח. אז זה, אז הבחינה הזאת, שיש כזה דבר, ובאמת בדור שלנו זה קיים הרבה מאוד, הלימוד, יש עוד הרבה סיפורים עליו, אבל הלימוד הזה זה לימוד עצום. בהמשך אנחנו צריכים לראות את העצות שמלמד אותנו רבי נחמן איך זוכים לאמונה. איך באמת זוכים להגיע לבחינה הזאת שנזכה שהאמונה תאיר לנו בלב. זה התכלית, זה המטרה. זה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל אנחנו חייבים שילמדו אותנו את העצות ללכת לזה. יהי רצון. כן. אנחנו צריכים לראות וללמוד מה זה נקרא קרבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, את אומרת, אולי האדם רק משכנע את עצמו שהוא קרוב לשם, אבל הוא לא באמת קרוב לשם. זה היה בעצם השאלה או הטענה. אז אני אגיד לך משהו. מכיוון שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא חי וקיים וקיים באמת במציאות, ואנחנו מתחילים ללכת בעצות האלה, אז אני רוצה להגיד לך משהו. כשאדם יקבל הערה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יראה שזה אמת וזה לא שכנוע עצמי. האדם יראה בעצמו, האדם יוכל לזהות בתוכו, יוכל לזהות את זה בתוכו, שכשהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, זה לא עכשיו מצד ששכנעתי את עצמי, אלא שאני באמת קרוב אליו. ושואלת מה ההבדל? זה צריך לקבל את האור הזה בפנים, ואז רואים את ההבדל. האדם יהיה ברור לו שהוא לא שכנע את עצמו. אחד הדברים שאדם יכול לראות את זה, שזה לא שכנוע עצמי, שנכון שיש כזה דבר בפסיכולוגיה שאדם משכנע את עצמו. יש כזה דבר, קיים כזה מושג בעולמנו ובחיינו. אבל כשאדם משכנע את עצמו, אז הוא יכול להבין דברים או להרגיש דברים ששייכים למציאות שלו, שייכים למה שהוא מכיר. אבל אם פתאום האדם יקבל איזושהי הבנה חדשה לגמרי, שהוא יודע שזה לא יכול להיות שזה מעצמו. זה כבר לא יכול להיות מצד שכנוע עצמי, אבל זה רק סימן אחד. אני רוצה להגיד לכם משהו. זה ברור שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לאדם קרבה, זה בחינה שהוא מתגלה לנו, אז האדם באותו רגע יודע שבוודאי זה לא שכנוע עצמי וזה לא דמיון, אז זה באמת הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו. כשהיו נביאים בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא היה מתגלה לנביא, הנביא היה יודע ב-100% שעכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתו וזה לא דמיון שלו. אז יש בחינה של, את המידה הפנימית הזאת, אותה נקודה פנימית שהיה לנביא לדעת את האמת, יש את זה לכל יהודי. רק אצלנו היום הגילויים הם לא במדרגה של נבואה, הם במדרגה של גילוי פנימי, וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, אנחנו נדע את זה, שזה הוא וזה לא שכנוע עצמי. זה נקרא טעמו וראו כי טוב השם. כשאדם חווה את החוויה הזאת, אז הוא יודע שזה לא שכנוע עצמי, כי זה משהו בפנימיות שלנו יודע להבחין ולברר בין התגלות אמיתית של הקדוש ברוך הוא אלינו לבין שכנוע עצמי. אני רוצה, פה אני אגיד לכם, אני אגיד משהו. יש פה משהו מאוד, מה שאת שואלת עכשיו ומעוררת, זה נקודה מאוד מאוד יסודית ומאוד עמוקה. אני אגע בזה בקצרה עכשיו, אבל אם יהיה צורך ורצון, אז אפשר להרחיב בזה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז באמת הוא ברא את העולם עם הרבה כוחות רוחניים. זה יש בקבלה, הקבלה מאוד מתארת לנו את זה ומספרת ומגלה לנו על העולמות הרוחניים שקיימים. יש מלאכים ויש סוגים שונים של מלאכים, ויש עוד נבראים רוחניים, נבראים רוחניים שהם לא נקראים מלאכים, הם נקראים בשמות אחרים. אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה יותר מדי, אבל יש גם נבראים רוחניים שהם כמו מלאכים, אבל הם לא מלאכים, הם מזיקים, ולכן יש גם כזה שם של מזיקים. וכשאדם אומר, אני מקבל תקשור, אני מקבל איזשהו מסר, זה יכול להיות שזה באמת נכון, הוא באמת מקבל מסר. השאלה היא מאיפה הוא מקבל את המסר. האם הוא מקבל את המסר באמת מהקדושה ומהקדוש ברוך הוא, או שיכול להיות מאוד שעכשיו יושב איזה מזיק ופשוט מספר לו עכשיו כל מיני סיפורים, ובעצם מתאה אותו מאוד. יש כזה דבר. יש כזה מציאות כזאת. זה קצת יותר ברובד הפנימי של הדברים, זה הקבלה. על הדרך הזאת, על הדרך הזאת, יש באמת, באמת, כל הבריאה כולה רוצה לגלות את הקדוש ברוך הוא. זה נכון. גם הגויים רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא. זה תמון בלב כל נברא. כל אדם רוצה לגלות את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם משהו. כולם רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא, מהסיבות שלו, שבאמת בסופו של דבר אנחנו לא נוכל לדעת את זה בשלמות, כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תאמר להם, לך תאמר לעם ישראל, זה היה לפני מתן תורה, והייתם לי לעם סגולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בחרתי בכם מכל העמים. למה הוא בחר בנו? באמת באמת אין לנו תשובה, באמת אנחנו לא יודעים למה. אנחנו יכולים להגיד כל מיני תשובות, ותמיד זה יעורר עוד ועוד שאלה, שבסופו של דבר, מה זה עם סגולה? הוא בחר בנו מכל העמים להיות מגלים אותו, לגלות את דרכו, את אמיתותו בעולם. הוא בחר בנו, ובאמת התפקיד שלנו זה לגלות את זה לגויים, לגלות את זה לכל העולם. זה שאנחנו לא מגלים את זה, זה בעיה שלנו. זה בעצם, אנחנו פה לא מספיק בסדר שאנחנו לא מגלים את זה לכל העולם. לא הגויים אשמים בזה. אנחנו אשמים שאנחנו לא מגלים את זה לגויים. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו תורה, וכשאנחנו מברכים ברכות התורה, אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת. למה תקנו לנו בברכה להגיד תורת אמת? כי כשהמצוות שלנו והדברים שכתובים בתורה שלנו, זה האמת. ואני אומר לכם במפורש, מה שהגויים אומרים, שהיה להם התגלות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוצה כך או רוצה כך, אצלהם זה דמיון, זה לא אמת. הם באמת לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הם רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל הם לא יודעים. איך הם יכולים לדעת? רק על ידי שהם יקבלו מאיתנו. לכן, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, שבאמת כל העולם רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא, וכל העולם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא בחר בנו, והייתם לי לגוי קדוש, לגלות לכל העולם את דרכו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת הבעיה היא אצלנו, שאנחנו לא עוסקים בתפקיד הזה. ברגע שאנחנו נזכה להגיע למקום האמיתי שלנו, יהיה לנו את הזכות לגלות לכל העולם באמת את דרכו האמיתית של הקדוש ברוך הוא. הנוצרים, המוסלמים, ההודים וכן הלאה, כל אחד לפי דרכו ולפי זה, הם לא יודעים שהדרך הזאת זה לא דרך השם, זה לא דרך השם האמיתית. דרך השם האמיתית זה מה שכתוב בתורה שלנו. ואם שואלים איך להתייחס לשאר הדתות, לשאר ההשקפות, אז צריך לדעת, אנחנו לא שונאים אף אחד, חס ושלום, חוץ מהמלאק. המלאק זה רשעי העולם, גם אנחנו לא יודעים היום מי זה המלאק בדיוק. כנראה שאחמדינג'אד הוא המלאק, זה כנראה. או היטלר עם אח שמו וזכרו היה המלאק. אבל בדרך כלל, שאר אומות העולם הם לא המלאקים. אין לנו שום מצווה ושום עניין לשנוא אותם. הפוך, הם נבראים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להאמין באמת שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה תורת אמת. זה התורת אמת. ולהעיר לכל העולם, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. הפוך, להעיר את זה לכל העולם. אבל כדי שהעם ישראל יזכה להעיר את זה לכל העולם, אנחנו בעצמנו צריכים לבוא למקום האמיתי שלנו. לבוא לנקודה של התיקון האמיתי, שנוכל להעיר את זה לכל העולם. אז יכול להיות שנשמע ונראה, ויצא לי לשבת ולדבר עם אנשים מכל מיני השקפות, מכל מיני מקומות, ואני רוצה להגיד לכם, כשנכנסים לעומק הדבר, רואים כרחוק השמש מהארץ, כך הם רחוקים מנקודת האמת. הם בלעדינו לא יודעים בכלל, הם באמת, אני אומר את זה אחרי בדיקה, אחרי לימוד והרבה שעות שישבתי עם אנשים מכל מיני מקומות, מכל מיני דתות וכן הלאה, אין להם אפילו נגיעה באמת אם הם לא מקבלים את זה מאיתנו. רק בחיצוניות זה נראה שיש להם דברים, אבל הם לא מתקרבים בכלל לנקודת האמת. ואני אגיד, ואפשר להסביר גם למה. יש בזה הרבה יסודות, הרבה דברים. אבל אני רוצה להגיד לכם, היסוד הכי גדול של התורה, של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא התגלה לנו בהר סיני, נתן לנו לעם ישראל, נתן את התורה. אני רוצה להגיד לכם, יסוד מאוד גדול, שהגויים לא יודעים את זה. הגויים לא יודעים את הנקודה הזאת. שקודם כל, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעסוק בתיקון העולם. את זה גם הם יודעים, את הנקודה הזאת גם הם יודעים. אבל הם לא מבינים מהו תיקון העולם. תיקון העולם זה לפני שכל אדם באופן פרטי הולך לעזור לאחרים, לעשות חסד עם אחרים, לפעול איזשהו תיקון בעולם, קודם כל הוא חייב לתקן את עצמו. אם אדם לא מתקן את עצמו, הוא לא יכול לתקן את האחרים. ואת זה הגויים לא יודעים את הנקודה הזאת. יש אצל הנוצרים מושג של לעשות חסד. באמת בחיצוניות עם כדור הארץ, עם העולם כולו, היום המצב שהנוצרים עושים חסד יותר מאיתנו. הם שולחים אנשים לכל מיני כפרים ולפתח וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני פעולות של בנייה, של חסד, של נתינה. וזה לא נקרא חסד אמיתי. אתם יודעים למה זה לא נקרא חסד אמיתי? מכיוון שאם אותו אדם שהולך לעשות חסד עם האחרים, הוא לא יודע שהוא צריך לעבוד על הפנימיות שלו, על המידות שלו, על התאוות שלו, על ערכים פנימיים בתוכו, מה שהוא יעשה בחיצוניות זה יהיה בבחינת מעשים חיצוניים שאין להם כיסוי פנימי. זה אחד היסודות הגדולים ביותר של התורה. שאי אפשר, לכן חז"ל אומרים, חסד לאומים חטאת. מדוע? מכיוון שאם אדם בא לעשות, עכשיו אדם אומר, אני הולך לעזור לחצי כדור הארץ, יש לי כסף, אני הולך לעזור לכל העניים. אבל אם הוא לא רוצה לעבוד על עצמו, אם הוא לא חושב על עבודה פנימית שלו, כל מה שהוא יעשה זה רק בשביל הגאווה שלו. זה לא באמת מנקודת נתינה. כדי שאדם יוכל לבוא למצב שהוא באמת נותן לזולת, קודם כל תעבוד על עצמך.
אבל יש להם רק שבע מצוות מונות. כמה
הם יכולים לתקן את
זה?
לא. לא, לא. לא, לא, לא. אני רוצה להגיד, אני אסביר משהו.
יש להם מסורים מאוד עמוקים, כמו לשון הרע, כמו מסורים הכי בסיסיים, זה לא
פרוטה. נכון, נכון, אתם צודקים. לא, אבל את הדבר הזה, אתם צודקים, זה ודאי נכון, ודאי שלא דורשים מגוי את מה שדורשים מיהודי. זה ודאי, הנשמה של היהודית זה מקור אחר לגמרי מהנשמה של גוי, הוא לא יכול לעמוד בזה. זה ודאי נכון. אבל את מה שהם יכולים לעשות, יש דברים שהם יכולים לעשות. באופן יחסי, את מה שהם יכולים לעשות, הם צריכים לקבל את זה מאיתנו. נכון, לא התכוונתי שהם יכולים לעבוד את אותה עבודה, באותה פנימיות, באותו עומק שיהודי יכול. נכון, הם לא יכולים לעשות את זה. אבל את מה שהם כן יכולים לעשות, את זה הם צריכים לקבל מאיתנו. ומה שיש להם שבע מצוות, אני רוצה להגיד לכם, כי יותר קל להם להגיע לתיקון. באמת, עיקר התיקון שלהם זה רק לקבל מאיתנו. לגוי הרבה יותר קל להגיע לתיקון מאיתנו. אתם יודעים למה? כי גם היצר הרע שלו יותר קטן משלנו. למרות שזה צריך להבין את זה. אבל גוי הוא יותר תמים מיהודי. יהודי הוא מפולפל כל כך, קשה לו להגיע לתמימות אמיתית. היום יש הרבה גויים שכבר מחכים למשיח יותר מאשר יהודים. הם שמעו שצריך להגיע למשיח, הם מחכים. גם הערבים מחכים כבר למשיח.
ומה זה האור?
מה?
האור של תמיד, מאיר לגויים.
את האור, את אור האמונה כפי מה שהם מסוגלים לקבל. ותדעו לך, אני אומר, הפוך, גוי יכול לקבל אמונה מאוד חזקה בקדוש ברוך הוא. הוא יכול לקבל אמונה מאוד חזקה. הוא רק חייב לקבל את זה מאיתנו, אנחנו צריכים להעיר לו את זה. ובאמת, אני רוצה להגיד לך, עיקר הבעיה זה אנחנו, זה לא הם. זה הבעיה שאנחנו לא מעירים להם. אתם יודעים, אני ראיתי לפני כמה שנים, אחד הרבנים החשובים בירושלים, הוא משגיח בישיבה, הוא כתב איזה ספר של התחזקות, ביראת שמיים. בתחילת הספר הוא מביא שם דבר מדהים. הוא מביא כמה דפים ראשונים מספר שכתב השייח יסין, אותו שייח יסין שהקים את החמאס והרגו אותו, אז הוא כתב ספר של השקפה ושל אמונה של החמאס. ואותו משגיח מביא 3-4 עמודים מתוך הספר של שייח יסין. כשאני קראתי את הדברים שלו, אני ממש נדמתי. אני לא אמנתי שהשייח יסין כתב כזה דבר. השייח יסין מתחיל את הספר שלו, והוא אומר, מה הסיבה שהעם היהודי סובל ונרדף זה מאוד בשנים, ונהרג ונהרג בכאלה הריגות, לא זוכר בדיוק את הלשון, הריגות משונות ואיסורים כאלה גדולים. ככה הוא מתחיל את הספר השייח יסין. אומר השייח יסין, הסיבה שהעם היהודי נרדף וסובל זה מכיוון שהקהל הגדול בחר בעם היהודי לגלות את תורתו ומוסריו, את המוסר שלו בעולם. והעם היהודי כפר בטובתו של האל שבחר בו ולא מקיים את שליחותו, ועל כן הם סובלים את כל האיסורים האלה. זה היה נראה כאילו אחד, רבי ישראל סלנטר כתב את הדף הזה.
אם הוא כל כך מאמין, אז איך הוא העיז לעשות משהו?
אז השאלה הזאת, תשמעי, בואי אני אספר לך משהו. אז גם אותי עניינה השאלה הזאת, והלכתי ובדקתי את זה. תשמעי עכשיו דבר... עכשיו תשמעי דבר מעניין. גם אני, גם אותי, אמרתי, אם יש לך את כל הבחינה הזאת, מה אתה הולך להרוג יהודים? תשמעי דבר מאוד מעניין. הלכתי ובדקתי את זה. כתוב, מישהו הוציא לי, אחד מהאתרים באינטרנט, אני לא יודע איזה אתר, הוא הוציא לי את כל ההתפתחות של תנועת החמאס. תנועת החמאס הייתה תנועה חברתית דתית בעזה, ברצועת עזה, שהוא הקים אותה למשל השייסים. המטרה העיקרית שלו היה בעצם לעזור לעניים בעזה. יש שם הרבה מחנות פליטים, זו הייתה הכוונה שלו.
השייח יסין?
מה?
השייח יסין רצה לעזור לעניים כאילו?
כן, 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 כן. בשביל זה הוא הקים את הערך. החמאס זה היה למעשה, מכיוון שהפתח לא דאג לעניי עזה, אז הוא בא והוא רצה לדאוג לעניי עזה. עכשיו, כשפרצה אינטיפאדה, נראה לי זה היה ב-91, אם אני לא טועה, פרצה אינטיפאדה, מה?
89,
אבל אחר כך שזה התגבר מאוד, אני לא יודע, זה היה, לא 89, לא משנה, כן.
רק ב-2000, שהיה מנהרות הכותל.
כן, האינטיפאדה השנייה ב-2000.
לא, לא, אז אני מדבר על הראשונה. 89. אוקיי, אז ב-89, הרי מי שפתח את כל האינטיפאדה זה היו הפתח, לא החמאס. הייתי. באו ושאלו את השייח יסין, האם החמאס, תנועת החמאס שהייתה תנועה חברתית בעזה, האם היא צריכה להצטרף לאינטיפאדה? הוא אמר לא להצטרף לאינטיפאדה, אין לנו רשות משמיים ללחם בעם היהודי. כך הוא גם אמר להם. עברו כ-6 שנים, נדמה לי זה היה ב-96, אני לא זוכר את ה-96 או 97, פלוס מינוס התקופה הזאת, הוא בא ואמר לאנשים שלו, עכשיו אנחנו נכנסים לאינטיפאדה ואנחנו עומדים בחזית האינטיפאדה. שאלו אותו, אמרו לו, למה אז אמרת לא להיכנס ועכשיו אמרת להיכנס? התשובה שלו, כל זה קראתי, מישהו הוציא לי את זה מאתר באינטרנט, את כל זה. הוא אמר להם כך, הוא אמר להם, מכיוון שגדלה הפריצות בעם היהודי בארץ ישראל, יש לנו רשות משמיים להילחם איתם ולהרוג אותם. אם היה בסדר,
אני לא... לא,
כי זה לא יחסר. תראה, אז יש שואלים, הרי הקדוש ברוך הוא רצה בגלות מצרים, הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ מצרים, ועבדום ועינום, אז מה רוצים מפרעה? אז התשובה בדרך כלל, שהוא עשה את העבודה יותר מדי טוב. הוא מסר את הנפש לעבוד. נראה שהשייח יסין מסר את הנפש להרוג יהודים. החמאס כבר עכשיו זה בכלל כבר זה... הם כבר התנתקו מזה. מהבחינה הזאת.
אני יכולה לשאול
עוד שאלה?
עוד שאלה. בהתחלה אמרת שזה חידוש, שהוא מראה לנו איך להגיע לאמונה, איך להתנהג, אבל במסילת ישרים נראה לי שזה לפני, לא? וגם זה מראה לנו איך להגיע למידות
שאלה טובה. דרך אגב, רבי נחמן מברסלב, לפני שנכתב בליקוטי מוהר"ן, הוא היה אומר ללמוד את המסילת ישרים. הוא מאוד 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 העריך וכיבד את הספר הזה, מסילת ישרים. ומה שאת אומרת זה נכון. למה אנחנו צריכים דווקא את הדרך של רבי נחמן מברסלב? שרבי נחמן בעצמו אמר, באמת העצות שאני מלמד אתכם ומגלה לכם, זה עצות שקיימות בעם ישראל, לא רק מהמסילת ישרים, אלא אלפים של שנה. אבל כל דור ודור צריך שיעבירו לו את הדברים בשפה ובמושגים ולמקום שבו אנחנו נמצאים. פירוש הדבר שהרמח"ל כתב את המסילת ישרים, זה היה דור אחר לגמרי. זה היה דור שהיה יכול לקיים את המסילת ישרים ובאמת להגיע לתכלית. היום אנחנו צריכים למעשה לקבל את המסילת ישרים בעצמו, את הספר הזה, את המושגים האלה, בדרך, בהבנות ובהערה והעברות כאלה שמתאימים לדור שלנו, למקום שלנו ולמצב שלנו. לכן זה החידוש של רבי נחמן. לכן הוא אמר, אני קנקן ישן מלא חדש, שבאמת אני לא באתי לגלות דברים שלא היו מעולם, אלא אני באתי לגלות את הדברים שהיו מעולם לדור כזה, לדור חדש.